אנחנו באמצע פרק ל"ה. ואמר כתוב. באמצע. דיברנו על ראשון ולכם, עשור בעשור לחודש. אני חושב שהגענו לאמר כתוב שא לבית אבות. אמר הכתוב שא לבית אבות. אז מה עושים בעשור לחודש? לוקחים שא לבית אבות. וזה היה דווקא בפסח מצרים, שנמנו לבית אבות. וזה לא חובה לפסח דורות. למה חשוב ביציאת מצרים להדגיש שכל משפחה לבית אבותם לוקחים שא? לדורות זה לא חשוב. לדורות אפשר לעשות חבורה שמורכבת מכל מיני אנשים, שבמקרה יסתדר להם לקנות ביחד שא, וקונים ביחד. אז הם מחפשים, מי צר, מי חסר לו קורבן פסח, עושים, הנה חבורה, יאללה, הולכים ביחד. הסביר הרמב"ם, כי בפסח מצרים יצאו בזכות אבות, ולכן נמנים שא לבית אבות. השתלשלות הייחוס מביא גאולה. המשפחות משתלשלים מהאבות. הסבר ראשון אומר המהר"ל, למה אנחנו מדגישים ביציאת מצרים את האבות? באמת, כל הגאולה היא בזכות התכונות, זכות העבר, שיש לנו עבר מאוד מאוד מיוחד. העבר שלנו זה האבות. ומכוח העבר, מכוח השורשים, אז אנחנו יוצאים למצרים. כמו שגם הוא פתח ככה את הפרק, שחודש ניסן, יעקב קיבל את הברכות, חודש ניסן נולד יצחק, חודש ניסן קד על המזבח, המדרש מביא. זאת אומרת שאנחנו ממשיכים את השורשים, את מה שהיה מדורות קודמים, מהעבר. ועוד מצד שני, הפסח מורה שישראל הם לחלק השם, שהוא אל אחד. מפני זה צריכים ישראל שיתאחדו על ידי המשפחות. כי המשפחות מתאחדים בשר אחד, והקרוב אליו, שכנים יחד. וכל עניין הקורבן שמורה, כקורבן זה לאל אחד, יהיו מתאחדים עליו. זאת אומרת שיש פה צד שני לקורבן פסח. לא שאנחנו באנו משורש אחד, אלא שאנחנו הולכים למטרה אחת. שכולנו הולכים להתאחד, כולנו הולכים להיות, מה יחבר אותנו, את כל עם ישראל? שכולנו הולכים לעבוד את השם. שם אחד. כן, כמו שראינו בפעם הקודמת, שזה משכו ידיכם מעבודה זרה, לצאת מעבודה זרה, שזה הולכים לכל מיני כיוונים. כולנו הולכים לעניין אחד. שם השם אחד. ולכן מודגש החשיבות של החיבור, בית אבות, שכנים, עד שהכל המטרה היא להתחבר סביב עבודת השם. אז אם כן, בלילה, בליל יציאת מצרים, יש פה שני כיוונים, השורש האחד, שורש אחד ומטרה אחת. אין להם העבר והעתיד. ולכן גם ראינו שנושא של חצות, דיברנו על זה בעבר, שהיציאת מצרים הייתה דווקא בחצות. זאת אומרת שיש ביציאת מצרים חיבור שבין עבר ועתיד. חצות זה בין שני הימים, בדיוק באמצע, וצריך לעסוק בעבר ועתיד. אותו דבר, יש פה שני מצוות שראינו, שתי מצוות חשובות, דם הפסח ודם הברית מילה. דם הברית מילה זה הצד של ההמשך של האבות, כן, אברהם מצטווה על הברית מילה, אנחנו ממשיכים את האבות. ודם הפסח זה איפה אנחנו הולכים, הולכים לעבוד את השם, הולכים להקריב קורבנות, הולכים להיות עם ששייך לריבונו של עולם. וגם כאן שתי בחינות בתוך קורבן הפסח עצמו. כן, שבעצם כל יציאת מצרים זה זה שאנחנו הולכים לעם, יש לנו שורשים משותפים ומטרות משותפות, שני צדדים, מעבר ועתיד. וכן, מה שצריכים להיות נמנים, כקורבן פסח מורה שאנו עובדים לו עבודה הזאת שהוא אל אחד. בדורות חייבים, פסח אינו נאכל אלא למנויו, צריכים להימנות. מי שלא מנוי בחבורה לא יכול לאכול. למה זה חשוב להימנות? כי כל המטרה של קורבן פסח זה לברר שעבודת השם זה מה שמאחד אותנו. מה מאחד את כולנו? אז זה שאנחנו כולנו קשורים לעבודת השם. אם לא יהיה נמנע כל אחד, אז זה לא מודגש שהקורבן הוא המאחד. סתם אנשים יושבים ואוכלים. אז הרבה פעמים פותחים שולחן עם אוכל, הרבה אנשים באים. מסתרפים, למה לא? אז מה תגיד? האוכל מאחד. בוודאי שאוכל מאחד, מי שעושה על האש. ופתאום כולם חברים שלו. בוודאי. אז פה הדגש לא. הדגש הוא שמנויים על זה. מה זה מנויים? זאת אומרת שלא בגלל שיש אוכל, אז אנחנו באים. אלא מראש נמננו על הקורבן. זאת אומרת, צריך להימנות לפני השחיטה. אחרי השחיטה כבר אי אפשר להימנות. אז המניין הוא על מה? על העבודה, על השחיטה, על ההתקרבות להשם. על זה אנחנו נמנים. אז זה העיקר. אנחנו כולנו, מה שמאחד אותנו זה הרצון לעבוד את השם ביחד. ותמצא בשער בפסח משהו מיוחד במינו. רק בחטאת מצאנו דין לשמה, לעיכובה. משנה בתחילת צבחים אומרת שכל הקורבנות, אם נשחטו שלא לשמן, קשרים, חוץ מחטאת ופסח. שאדם בא הכהן, נגיד, ושחט את הקורבן, וזה קורבן, נגיד, שלמים, והוא אמר, הרי אני שוחט לשם עולה. אתה בכוונה של הקורבן. אז למרות שזה לשם משהו אחר, זה שלמים, מה אתה שוחט לשם עולה? בדיעבד, אז קורבן כשר. אבל אם אדם לקח קורבן חטאת, כהן, נגיד, ושחט את הקורבן, לשם קורבן עולה. אז הקורבן נפסל. רק בגלל המחשבה, רק שהוא חשב לשם קורבן אחר, לא חטאת, נפסל. אותו דבר בפסח. שני קורבנות מיוחדים. אם אדם שחט קורבן פסח, וכיוון בטעות לשם קורבן עולה, או לא משנה איזה קורבן אחר, נפסל. למה זה ככה? אז בחטאת אנחנו מבינים שבחטאת אתה עכשיו צריך לחפר על החטא. קורבן מיוחד במינו, זה קורבן שכל המהות שלו באה לחפר על חטא. זה לא קורבן רגיל שטוב, נדבה על השם, וזה העיקר הבאנו קורבן על השם. לא, צריך פה לכוון שזה לשם חטאת. אבל פסח צריך שהקורבן מתחילתו מיוחד לזה. זאת אומרת שיהיה מאוד מאוד ברור, שוב הייחודיות, שכל מה שאנחנו באים להקריב קורבן זה מיוחד רק לשם הדבר הזה. כי קורבן פסח המהות שלו זה לאחד את כולנו סביב מטרה אחת. והיא אנחנו עבדי השם. הללויה ולא עבדי השם. ולכן צריך להקפיד בקורבן פסח על איכות הכוונה. כן.
לבדי הזמן זה דווקא פסח מצרים ולא פסח לדורות?
זה גם לדורות. דין לשמה זה לדורות.
לשמה זה גם לדורות?
בוודאי, וגם מנויב זה לדורות. מה שהיה במצרים הדגש של האבות. היה צריך מאוד להדגיש את זה. אבל באמת העיקרון שלה, שהפסח בא לאחד אותנו, לאחד את כל עם ישראל סביב עבודת השם. שמה מגרמה מאחד שלנו? לעשות רצונך. זה המאחד של עם ישראל, זה דבר גדול מאוד. שהעבודה, עבודת השם, היא המאחד של האומה. נאכל על הסובע? נאכל על הסובע. זאת אומרת שהוא לא נאכל בגלל איזשהו צורך פרטי. אני רעב, הוא רעב, כל אחד עם הרעב שלו. לא, אף אחד מאיתנו לא רעב. כולנו סביב. אז למה אנחנו אוכלים? כי זה מצווה. אין לו מסוגלים להכניס פירוק, אין לנו כוח לאכול. לא, זה לא שאנחנו רעבים. רעב זה אישי, זה פרטי. נאכל על הסובע. אז למה אוכלים? כי השם אמר. מצווה. מה? כמו סעודה שלישית בחורף. וכמו מלווה מלכה. רק כי זה מצווה. זה צריך להיות מיוחד, לא משתתף שום דבר אחר. זה הכל, הכל צריך להיות מאוד דק, שאנחנו, זה הנושא שלנו, עם ישראל. לכן צריך שיהיה תמים, זכר, בן שנה, כי תמים, שוב, תמים, לימום, בן שנה, שלם. מתי שוחטים אותו? בין הארבעים. מה זה בין הארבעים? יום אחד כבר הולך להסתיים, כוחו תש, והיום השני עוד לא הגיע. זאת אומרת שהפסח מבטא את הרצון לחבר זמנים. יש זמן שעבר ויש זמן שיהיה. אנחנו פסח וביניהם, אתה יודע מה זה פסח? זה מה שמחבר, מחבר את כל הימים. זאת אומרת, כל האנשים וכל הזמן וכל הזה, מה פסח זה מאחד? כולנו, כל החיים שלנו, כל הזמן שלנו, כל האישיות, הכל מאוחד סביב דבר אחד. עבודת השם. עבודת השם היא המאחדת, היא המחברת את כולנו, את הזמנים, את האנשים, את האירועים, את הכל. זה המהות של עם ישראל. שלח עמי ויעבדוני. וזה קשור דווקא לשחיטה. שהשחיטה אז, למה? כי בין הארבעים, בין היום שעבר, בין היום הבא, אז הוא לא שייך ליום שעבר, והוא גם לא שייך ליום הבא. זה זמן מיוחד לעצמו. זאת אומרת שיש דברים שאנחנו עושים בחיים, ולא ברור שהם עומדים בפני עצמם, אלא הם תוצאה של האנרציה של החיים. אתה עושה כל מיני דברים, כי המציאות גלגלה אותך לשם. לא. עבודת השם זה לא משהו שמתגלגלים אליו. עבודת השם זה נושא על, זה מטרה בפני עצמה. זה לא חלק מהלוז המקרי שלי, שככה וככה. זה נושא בפני עצמו. שהוא לא חלק מ... סדר הטבעי של העולם, אלא זה העיקר, שמעל הכל, מורם. מטרה. ולכן זה לילה מיוחד ואין לו שיתוף. הכל הכל זה מלחמה בעבודה זרה. כמו שראינו, שעבודה זרה, העניין שלה, זה שלא מחברים. עבודה זרה אומרת שהעיקר זה שאדם, עיקר החיים, ושאדם חי את הרגע שלו בשיא העוצמה. כאשר ראינו משכו ידיכם מעבודה זרה. עבודה זרה היא הפוכה מהרצון לאחד. מה הכוח של עבודה זרה? עבודה זרה זה עבודה. למה אתה עובד? אתה סוגד למה שעכשיו ומעלה אותך בהתרגשות. יש משהו עכשיו מרגש אותך, והוא חוויה בשבילך, והוא עכשיו ממש ממש תופס אותך, אז אתה סוגד לו לגמרי. ומה עם הדבר הזה? אני לא יכול הכל. אני עכשיו חווה את זה, סוגד לזה, כולי פה. ומה עם זה? אל תפריע לי עכשיו בבקשה. אני עכשיו פה בחוויה הזאת, אל תפריע לי עכשיו עם דברים אחרים. זה נקרא עבודה זרה. עבודה זרה זאת אומרת שמפתחת זרות, למה שמפריע, זרות. אדם הוא רוצה ללכת לשמוע קונצרט. אז הוא נכנס לקונצרט, וכולו בתוך המוזיקה עכשיו. אומר, כולו וגם המוזיקה. פתאום בא למי שאומר, תשמע, יש בחוץ איזה אדם מסכן, אני, אתה מוכן לך לעזור? אני לא יכול לכם, עכשיו אני במוזיקה. בא אליו מישהו אחר, תשמע, יש פה... רוצה לארגן ערבית, אתה רוצה לבוא לערבית? אני אמצע מוזיקה, אל תפריע לי עכשיו בערבית. תן לי, אני לא... זאת אומרת, הוא מפתח זרות, הוא רוצה להיות שקוע כולו בדבר אחד, ועכשיו, לא רק שהוא לא יעשה שלנו, הוא לא רוצה להיות מוטרד מכלום. אל תטריד אותי עכשיו, אני רוצה להיות כל כולי בדבר אחד. ואז כל דבר עומד לעצמו. כל חוויה, כל התרגשות, כל ערך עומד לעצמו, לבד. זר לאחרים, ואז הוא מפוצל, החיים בעצם מפוצלים. פעם אתה פה, פעם אתה פה, פעם אתה פה, כל דבר אתה עושה אותו לבדו, כאילו לבדו בעולם. ואז בעצם האדם הוא חי חיים מפוצלים, כל פעם צד אחר.
מה זה
בין זה לבין העוסק פטור מצווה זה שהוא ניסה, ובסוף הוא טכנית לא יכול. אז אתה לא יכול טכנית, אז אתה פטור. אבל אם אתה גמרת את המצווה הזאת, מיד צריך להשתדל לפחות, לעשות את כל המאמצים, לעשות את שתי המצוות.
כי מצד אמת הוא חייב לעשות הכל.
רק אומר טכנית, אני לא יכול, אבל, אם, אבל בוודאי שלך תחילה, תנסה להתאמץ, להספיק את שני הדברים, כמה שאפשר, ותנסה מה שאתה יכול, גם וגם. אנחנו לא אומרים, אדם עוסק במצווה פטור במצווה ככה, זה לא כל כך פשוט. אם אדם, נגיד, הוא בחור ישיבה, אומר, אני לומד תורה, אז אני פטור. לא מניח תפילה, לא מתפלל, לא מכבד את ההורים שלי, לא עובד על המידות. אתה לא, אני אפשר, אני עכשיו אומר, מורכז בלימוד תורה. אתה, אני גם אמור לעבוד על המידות שלי באותו זמן, וגם על העירת שמיים שלי, וגם על דיוק תפילה, וגם על כיבוד הורים. אפשר. לא, אני עכשיו מורכז רק בדבר, אין דבר כזה. אדם אומר, אני עכשיו בחג, כשאדם חוגג חג, אז מה? אז הוא, אני כולי בחג הזה, עכשיו אל תבוא לי עם כל מיני דברים אחרים. לא נכון. אדם חייב כל הזמן וכל המצוות. בוודאי בלא תעשה, שזה רוב המצוות. וגם בעשה הוא חייב במלא מצוות. אלא מה? צריך ליישב בין כולם. זה עבודת האחדות. עבודת השם, מה זה עבודת השם? עבודת השם זה שאתה כל הזמן צריך לעבוד בהמון תחומים. לשים לב להמון עניינים. יש המון צדדי והמון דרכים. ואתה צריך כל הזמן למצוא את החיבורים ביניהם, ואת האיזונים ביניהם, ואת היחס בין זה לזה. אנחנו לא מתנתקים משום דבר. לכן העבודה הזאת היא לא זרה. היא לא מפתחת זרות, אלא להפך. מפתחת חיבור, חיבורים. ומלא שאלות בהלכה. למה יש כל כך הרבה שאלות בהלכה? כי כל הזמן שואלים, מה היחס בין זה לזה? מצד אחד זה, מצד שני זה. טוב, אז מה עושים? מלא שאלות. המון דילמות בהלכה. בין ערכים, בין צדדים. בעולם של עבודה זרה אין שאלות יותר מדי. מה אתה שואל יותר מדי שאלות? עכשיו אתה פה, שואלת, אי אפשר הכל. לכן עבודה זרה היא מחלקת פטורים. בקלות. טוב, אתה פה עכשיו, זהו, שוב. אי אפשר. זה הרצון לחוות חוויות. עבודה זרה זה הרצון לחוות. הרצון לחוות, כאילו זה הדבר הכי חשוב, החוויה, אז לכן תשחרר אותי מלהיות מוטרד ומתחבר לעוד דברים, כי אני, זה מפריע לי לעוצמתה של החוויה. זה טומאת מצרים. זה העבודה הזרה, ואנחנו צריכים לצאת משם. וזה הקרבה. זה דם מילה. מה זה דם מילה? הקרבה. אדם אומר, תן לי להיות עד הסוף. לא, אין דבר כזה שאתה עם היצר שלך עד הסוף. אין דבר כזה. יש אורלה, צריך להחרט את האורלה. זאת אומרת, צריך לאזן, צריך למצוא את האיזון בין היצר לבין דברים אחרים. אי אפשר לתת ליצר הזה לגמרי להיות לעצמו, לבד בעולם. לא, אי אפשר. וככה בכל דבר, זה משכו ידיכם מעבודה זרה, קחו לכם צום, ישראל היו שטופים, אומר המהר"ל, בעבודה זרה, וצריך להתחיל להיפרד משם. מה זה להיפרד מעבודה זרה? להתחיל להתאחד, כלומר, לאחד את החיים. וזו עבודה קשה מאוד עכשיו. הרשע אומר, מה העבודה הזאת לכם? עבודה. כי החוויה, היא לא מחפשת עבודה, להפך. ביהדות, בעם ישראל, אין דבר כזה, חוויה. זה לא מעניין אף אחד, מה זה חוויה? יש מצוות, יש מעשים, יש מצוות, יש משימות, יש מלא דברים, מה זה חוויה? לא משנה, חוויה חומרית או חוויה רוחנית, זה לא, מה, זה לא שיקול.
התלהטות זה לא חוויה?
לא, לא מצד החוויה, מצד ההתמסרות. החוויה היא לא ערך, העבודה. כשאתה עושה את העבודת השם בכל העוצמה. אבל זה שאני חווה חוויה, זה לא מטרה. זה עבודה זרה. אז מטרה היא הדבקות בהשם, כלומר לעשות את רצונו, לא החוויה שלי. חוויה זה נחמד. אבל העיקר זה לעשות רצונו. מה זה להתענג? להתענג הכוונה. בעולם הבא.
אבל זה לא חוויה.
בעולם הבא. כן, אבל זה לא המטרה. המטרה היא לא החוויה. המטרה היא הדבקות. כלומר שאנחנו לגמרי לגמרי רוצים בדיוק את רצונו. זה נקרא להתענג. אנחנו רוצים בדיוק את מה שהוא רוצה. ולכן אנחנו נזהרים מאוד מזה, זה עבודה זרה. בארמית, איך קוראים לנחש? חיוויה. זה הנחש. הנחש, הוא אומר, חוויה, תחוו חוויות.
טוב העץ למה?
מה?
טוב העץ.
טוב העץ, נו, תחווה. כן, אבל זה לא... נו, אי אפשר ככה להגיד, כי זה מותר, זה אסור. אי אפשר לחוות ככה חוויות. אדם, נגיד, אדם הולך לחופשה. הוא עבד כל השנה, קשה מאוד מאוד, באמת, עבד קשה לפרנסותו, עושה עכשיו לצאת לחופשה. עושה לי עכשיו לחוות חופש. אני לא כזה. ערבית, שחרית, זמן קריאת שמע, זמן תפילה, מנחה, המסעדה הזאת כשרה, לא כשרה, זה צנוע, זה לא צנוע, תיזהר, זה מותר, זה אסור, זה... הנה, אי אפשר לצאת עכשיו חופש, אין דבר כזה. מה לא, רוצה לחופש, זה מתחילה אותו כל השאלות. כי אנשים יוצאים לחופש, מתום שואלים חיים לי עשרות שאלות. כי אז יש הרבה יותר בעיות דווקא. עירו וזה, עירו, מה לשאלות. חופש אמיתי זה שהאדם הוא מחבר בהמון המון דברים, זה החופש של האדם. חופש זאת אומרת זה המרחב של האדם שהוא מצליח לחבר המון עולמות. יש דברים שנראים שקשה לחבר אותם, והחופש של האדם זה העוצמה שלו, החופש שלו שהוא מצליח לחבר דברים שאיך אפשר לחבר. זה עבודת השם, איך לאזן בין כוחות נפש, בין צרכים, בין מצוות שונות, ערכים שונים. וזה צריך לצאת מהחשיבה הצרה, שזה כזה וזה לא מתחבר. תצא ממצרים, תצא לחופש. תראה, אפשר לחבר דברים שבעוד ראשון לא מתחברים, תעבור, תחבר. הגוף שלי והגוף והנשמה אפשר לחבר, אי אפשר לחבר. לא אפשר, איך? תחבר, תעבור, זה החופש שלך. תחבר. לאדם, וזה אדם, יש לו בחירה חופשית. זה לחבר דברים שלא נראים ניתנים לחיבור. לא בשביל החוויה, אלא בשביל החיבור. לכן כל פסח הוא מלא חיבורים, כמו שאומר כאן. הכל זה לחבר. לחבר חבורות, ולחבר את הזמן. והכל מלא. לכן גם הוא יגיד בהמשך הספר, שההלכות של קורבן פסח, בפרק הבא, מדבר על זה, גם אחר כך בהמשך. מלא מצוות שהם כולם עניינם חיבור. למשל, הבשר צריך להיות צלוי. פרק הבא הוא אומר, אכלו את הבשר בעלה לצלי אש, כמה צלי אש? כי הפסח מורה על האחדות, ולכן אסור לאכול בשתי חבורות להלכה. אתה לא יכול לאכול, לעבור מחבורה לחבורה, צריך לחבר. וכל עבודת הפסח אחדות. ולכן גם הבשר צריך להיות צלוי. כי כשהבשר מתבשל, אז הוא בדרך כלל מתפשט. וכשהוא נצלה, אז הוא להפך מתגבש. זה עבודת האחדות. כמו שהוא אומר, שמה זה יציאת מצרים? שהקדוש ברוך הוא יחיד והעליונים התחתונים. שהוא מאחד הכל. מאחד את הטבע, עם הנס, את השמיים, את הארץ, הכל. הוא, הכל, אין נושא שהוא לא... יבשה, ים, נוזל, מוצק, זה, הוא, קדוש ברוך הוא, מאחד הכל. נו, אז גם אתה תאחד. זה המשימה של פעם ישראל. קורבן פסח מורה על אחדותו. למשל, גם מצה וגם מרור. תחליט, מצה או מרור? מצה זה חירות, לצאת לאור. מרור זה השיעבוד. זה העניין שלנו בעולם הזה. האם אתה מצליח להבין את הקשר הפנימי שבין שניהם? זה לאחד, זאת אומרת, שלהבין שגם הצער שיש לך, וגם הקשיים, הם קשורים לדברים הטובים. חייב אדם לברך על הרעה, כשם שברך על הטובה, כי זה בא מאותו מקור אחד, אותו השם אחד עשה גם את זה וגם את זה. נו, מה, הקדוש ברוך הוא סובל מפיצול אישיות? או שאתה אוהב אותי או שלא אוהב אותי. או מצער או מרור, לא הקדוש ברוך הוא עשה את שניהם, איך עשה את שניהם? תאחד. עולים על מצות ומורים, יאכלו. שמיתו יבוא פעולות מחולקות. אל תאמר שהעולם הזה הוא צער, אחד, אחד במובן של צער. לא, אחד זה לא רק אחד. אחד הכוונה מאחד. דברים שונים. אל תאמר שאין הרבה פעולות. לא נכון. אש ומים. אפשר לחבר גם אש ומים. לא כמו שסוברים המינים, שתחליט, אור, האור, זה לא... תצליח לחבר גם את הגוף וגם את הנשמה ואת היחיד ואת הרבי ואת הזמן ואת העבר ואת העתיד, את האבות ואת הגאולה.
הברת זה באמת חיבור של אש.
מה?
הברת זה באמת חיבור של אש.
נכון. הקדוש ברוך הוא מייחד ומיוחד ונודע אחדותו, ולכן הוא פועל פעולות אופקיות. באותו זמן, לכן ציווה לאכול את הפסח עם מצות ועם מרורים. נחבר. שהכל הכל הוא מחצתי ואני ארפה. אז לבנות תפיסה הפוכה מעבודה זרה. עבודה זרה אומרת יש אל המלחמה ואל השלום. יש אל האהבה, יש אל השנאה, אי אפשר בשמיהם. כל אחד זה לעצמו. כל כוח בנפש לבד. אנחנו אומרים לא. הקדוש ברוך הוא מביא את שניהם. אתה צריך למצוא עכשיו את היחס ביניהם. מתי לזה, מתי לזה. מה היה? את לאהוב, את לשנוא, את מלחמה, את שלום. איך לחזן בין הכוחות השונים שבאישיות שלי.
לכן
אמור
להבין את זה שגם
הרע
וגם הטוב מהשם ברוך הוא. גם הרע הוא טוב, מה הכוונה?
זאת אומרת שיש לו תפקיד וצריך למצוא עכשיו את התפקיד שלו. של היצר הרע.
כאילו להיות אופטימי.
זה גם להיות אופטימי, אבל זה בעיקר לעבוד. זאת אומרת, לחבר, לחשוב, לחשוב, מה התפקיד של היצר רע? עכשיו, אם הוא ככה לעצמו, באמת הוא לא ממומה, הוא מפריע. עכשיו, אתה צריך להתחיל לעובדו. בכל לבבכם, בכל נפשכם, לעובדו בשני יצריך, לעכשיו להשתמש, בשביל מה היצר רע אני נמצא פה בעולם? מה אני עושה איתו? זה לא פשוט, בשטחיות, בנגלה, זה לא, לא ברור. צריך להתעמק. לעבודה, בחירות. ואל תאמר שהמצה היא לא גאולה, כי זה עניין טכני, שגירשו אותנו ממצרים, ולכן לא הספיק הבצק לפתוח. לא נכון. כי באמת היה ידוע מראש, הרי בתחילת הגאולה כבר נאמר כרי שגרש אתכם. ובתחילת פרק י"ב נאמר תאכלו מצות, זה לא הפתעה מצות, זה היה ידוע מראש. כבר באלף ניסן הצטוו לאכול מצות, זה ידוע מאוד. זאת אומרת, המצה מתוכננת מראש כסימן לגאולה, והמרור זה שיעבוד. למה? למה מצה זה גאולה ומרור זה שיעבוד? הסביר המהר"ל, שמרור זה דבר שגורם הרבה התפעלות. אדם טועם טעם של מרור מיד, רע לו. זאת אומרת שזה דבר שאדם מאוד מושפע ממנו. זה בדיוק שיעבוד. מה זה שיעבוד? אתה מאוד מושפע. אתה משועבד. כל משפיעים עליך. אתה אין לך עצמאות משלך. אתה מושפע מהמון גורמים. אז זה חסר זהות. אתה חסר עצמאות. אתה מושפע. הנה בקלות. תשפיעו עליך. אתה כמו חומר ביד היוצר. זה הדבר הלא טוב. זה נקרא שיעבוד. שאדם הוא חומר. משפע. אפשר בקלות לקנות אותו. להשפיע עליו. כמו הטעם אמר. במצה בדיוק הפוך. מצא אין לה טעם. מצא אין לה שום טעם. היא תפלה, טעם תפל יש לה. זאת אומרת, זה מבטא משהו שלא משפיע. לא משפיע עליי. לא לפה, לא לפה, לא שום דבר. זאת אומרת, זה מבטא את העצמאות של האדם, שהוא בן חורין, שהוא לא מושפע משום דבר. אפשר להסיט אותו, לפתות אותו. הוא עצמאי. אז מרור ומצא זה שני הפכים. כי מרור זה מבטא את ה... שיעבוד, זאת עובדה שאדם מאוד מושפע, והמצא שאדם לא מושפע בכלל, כמו שלאור, אמרה בשבת, אומרת שאור שלא עבר עיבוד עדיין, לא מלח ולא זה, קוראים לו מצא. ולכן המצא זה חירות. מה זה חירות? אתה לא מתפעל מכלום, אתה עצמאי, לא מרגש אותך. הוא מנסה למשוך אותך לפה, הוא מפתה אותך מפה, מביא לך פרסומות, זה לא מתרגש. אתה לא בקלות מאבד את השיווי משקל שלך, את הזהות שלך ואת הערכים שלך, אתה יודע, אתה לא, יש לך איש, דרך משלך, עצמאית. ולכן, יש פה צורך לחבר בין שני הצדדים. מתי טוב להיות מרור, ומתי טוב להיות מצה. יש זמנים בחיים שאנחנו צריכים להיות מרור. צריכים להיות מה? מתפעלים. יש זמנים שאדם צריך להיות מתפעל. מה זה מתפעל? כאילו, מקבל השפעה. למשל, כשעומדים לפני ריבונו של עולם, אז אדם עכשיו צריך להיות מה? להיות מושפע. כלומר, להיות כחומר. אנחנו לידך כחומר. בוא תשפיע עלינו. צריך לבוא להר סיני ולהגיד, הקדוש ברוך הוא, אנחנו כלום. תשפיע עלינו. תצעצב אותנו. תיישר את ליבנו. תעשה לנו, זרוק עלינו מים טהורים. מול את לבבנו. תעשה לנו, אנחנו לא מפריעים, אנחנו מושפעים ממך. ויש זמנים להפך, שצריך להיות מצה. אומות העולם רוצים להשפיע עלינו, לרעה, לקלקל אותנו, כשמישהו רוצה לגרור אותנו, אז פתאום אנחנו לא מתרגשים, כאילו, מרדכי לא יכרע, ולא ישתחרר, לא מתרגש. לא מזה כלום. אז צריך להשתמש, זה נקרא לאחד. מה זה לאחד? לדעת איך משתמשים בשניהם. זאת אומרת, אתה אף פעם לא שקוע בדבר אחד. כל מה אני יודע, יכול להיות שאתה באותה סיטואציה, ואתה גם מצא וגם מרור, באותו זמן. מול נושא אחד אתה מצא, ומול נושא אחד אתה מרור. לדעת, כל הזמן להחזיק. כל שאדם יודע כל הזמן לאחד ולשלוט בתחושות ובמידות וברצונות השונים, הוא יותר ויותר נהיה אחד. כלומר, כן, אני יכול להיות גם וגם, וגם, והכל לא סותר. זה כמו הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא גם ממנו, גם זה וגם זה. הכל לא הביא לבנו שלו. גם את המרור וגם את המצב. גם את הגלות וגם את הגאולה. כן? ולכן, זה הדבר העיקרי, שהקדוש ברוך הוא בעצמו גאל אותנו. הוסיף המהר"ל עוד בחינה, שהחירות, מה זאת אומרת שזה בא מעת השם, שהיציאת מצרים לא הייתה חמץ, זאת אומרת, לא הייתה תהליך. הדבר שהוא תהליך, אז הוא לא מעשה אלוקי. הוא מורכב מהמון סיבות. הרבה דברים בהיסטוריה, נשאל למה זה קרה, יכול להיות שזה קרה בגלל זה, יכול להיות שבגלל זה, יכול להיות שבגלל זה, לא יודע, יש כל מיני סיבות. אז למה זה קרה? לא יודע. כל מיני גורמים. אחד משך לפה, אחד משך, בסוף ככה זה מה שיצא. אני לא רואה פה בהכרח מגמה אלוהית. אנחנו הרבה דברים רואים בהיסטוריה, אבל לא ברור לנו מה, האם באמת היה פה רצון אלוהי אחד, ברור, אלוהי, שריבונו של עולם. כשיציאת מצרים הייתה בלי זמן, זאת אומרת ששום גורם לא התערבב, לא התערב, לא יכל להתערב בכלל. אז ברור לנו שזה רק רצון השם. אחד. רק הרצון האלוהי. מה? אחרי שביציאת מצרים היה ברור לנו שעכשיו רק השם, עכשיו, לאור יציאת מצרים, עכשיו כל דבר שאנחנו נעבור, אנחנו נחפש תמיד לראות השם אחד. כי נוצר לעיקרון. עכשיו אנחנו ניישם אותו בכל דבר. גם אם יהיו תהליכים, אנחנו נחפש, אתה רואה את כל התהליכים האלו, הכל הכל, השם עשה את זה. הוא עשה את זה וגם את זה וגם את זה, והוא השורש של כל התהליכים. ביציאת מצרים נולד העיקרון הזה. שאנחנו ככה מסתכלים על העולם. הסתכלות שהיא לא של אוסף תהליכים חיצוניים מקריים, אלא שהכל הכל תוכנית אלוקית, שלא מצד איזה מזל ולא מצד איזה כוח כזה או כוח אחר, אלא להסתכל על העולם במצב, במבט מבט שלם, מבט אלוקי, מבט נכון. טוב, הפרק הזה למדבר ועוד נצטרך עוד להתעמק פה בעזרת השם, ועל הכל הכל זה בעצם ממשיך את העיקרון של לצאת מהעבודה הזרה. שיציאת מצרים זה לצאת מהמבט האלילי. שעות טובות לכם.